עכשיו ב-103 FM אראל סגל
בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתה מר על 103 FM ו-104.5 צפון FM. עורך ומפיק אסף נבוע, אחראית על השידור, אבישגל יסף שוסטר, אחראי על השידור ברדיו צפון, אמג'ד בדר, ואיתי באולפן, דוד ורטיים, וואלה.
בוקר טוב.
בוקר אור, בוקר אור.
שנינו עם מעילי טייסים באולפן.
יוניקלו זה נקרא.
נכון.
יוניקלו, כי אנחנו מצטרפים, בגלל שאנחנו עוסקים בפרשיות בתיכוניות, בסייבר התקפי וכו', הזמן הוא מוכנים לשידור.
בדיוק, זה כמו שבזמנו תמיד, הרי זה לא תמיד היה כאן היוניקלו, לא רבים זוכרים.
כן.
אני לדעתי, נתניהו או ברק, אחד מהם היה הראשון שלבש.
ברק הוא נורא אוהב יוניקלו. יוניקלו וחם צוואר.
כן, היה מין כזה קטע שמצטלמים בצפון, וכזה עולים ומראים מר ביטחון.
בדיוק, אבל אנחנו נתחיל במשהו אחר, נלך, כאילו, בכל זאת נפל דבר היום, הלכה לעולמה, מרים נאור, מי שהייתה נשיאת בית המשפט העליון, מי שעומד בראש ועדת החקירה לבדיקת אירועי מירון, לבדיקת האסון במירון, ובאופן אישי אני מכיר אותה, בגלל שהם בילדותי התפללנו באותו בית כנסת, משפחתה ומשפחתי, אני מכיר את הבנים שלה, קטנים ממני וכולי, אבל אני זוכר אותה מבית כנסת, ואבא שלי, זיכרונו לברכה, הופיע, סליחה שאני עושה את זה כאילו המנוח והמנוחה ואני, אבל העריך אותה מאוד, ואנחנו רוצים לדבר עם פרופסור אביעד הכהן על דמותה. שלום אביעד.
שלום וברכה.
אז כן, אז מרים נאור באמת עברה את כל המסלול השיפוטי, מי לדעתי מהשלום אפילו בירושלים.
אכן, מהשלום
היא הייתה מאוד ממלכתית, נכון?
לא רק ממלכתית, היא הייתה שופטת בכל איבריה וגידיה. היא ממש הייתה דמות שיפוטית, שאגב גם הקרינה הרבה מאוד עירה, למרות שברמה האישית, כשהיית נפגש איתה בארבע עיניים, היא הייתה יכולה להיות מאוד נחמדה, עם חוש הומור, אולי גם נאמר על זה משהו, אבל היא קרינה המון עירה, עורכי דין רעדו מפניה, ואני הייתי ביניהם.
כן, פחדו, אני עדיין זוכר אותה במחוזי. אבל בוא באמת, בוא...
הייתה לזה סיבה כמובן, מכיוון שהיא הייתה מכינה את התיקים, היא הכירה כל פרט בתיק, לא היה ניתן לא למרוח אותה ולא לסובב אותה, היא ידעה בדיוק מה, לאן היא חותרת, והיית חייב להיות מוכן וגם לדעת לענות על שאלות קשות מאוד.
כן, והיית לפעמים, כן, למרות ששוב, במזג השיפוטי היא לא הייתה, בוא נאמר, היא לא הייתה חשין, היא לא הייתה...
שהיה הפתרון שלה.
היא הייתה מתמחה של חשין, אגב.
כן, כן, הוא היה הפתרון שלה.
אבל בניגוד לחשין, היא לא השאירה עורכי דין סמוקים או...
גם זה היה יכול לקרות, אגב, היא עשתה את זה בצורה הרבה יותר עדינה, לא בצעקות ולא בזה, אבל לפעמים הייתה לה איזה הערה צינית אחת, שהיית קובר את עצמך באדמה לשם ההערה. היו קטעים האלה, לא פעם ולא פעמיים.
כשמציינים באמת, כשמציינים, אתה יודע, שאנחנו רוצים לציין זיכרון של שופט, אז על מה אתה, נניח, אני יודע שזה התקלה בכל זאת, אבל אם היית צריך לתת את ה, את ה, את המשפט שלה, את ה, את הרגע המשפטי, אתה יודע, המשמעותי בחייה כשופטת.
כמו שאמרת, יש כמה נקודות, ותמיד בקריירה של שופט, בייחוד קריירה שנמשכת על פני עשרות שנים, אני חושב שיהיו כמה נקודות ציון, נקודה אחת כמובן זה משפט דרי, במשפט הבנקאים, שני משפטים, שמשפט הבנקאים אגב היא ניהלה לבד במחוזי, כדן היחיד, והיו שם כל גדולי המערכת הבנקאית, וכל גדולי עורכי הדין שייצגו אותם, והיא ניהלה את זה ביד רמה, אותו דבר במשפט דרי, הייתה לה עמדה מאוד נכנסת, למרות שזה היה הרכב של שלושה שופטים, והם דנו אותו לארבע שנות מאסר, שאחר כך הם תקעו לעליון בשנה אחת, תורידו לו בעליון, וגם משפטים אחרים שגם פחות אולי מפורסמים, אבל היו בהם, גילתה שם את נקודות החוזקה שלה בנחישות, ואני אזכיר בהקשר הזה גם את פסק דין שבס, שהיום אולי עוד פעם יעלה לכותרות, בכל הסיפור של מרמה והפרת אמונים, היא הייתה זאתי שהרשיעה את שבס בדעת מיעוט במחוזי, בעליון סליחה, ואחר כך בדיון נוסף, דעת המיעוט שלה הפכה להיות דעת הרוב, וקבעו שגם קבלת טובות הנאה מחברים, גם זאת יכולה להיות הפרת אמונים, עבירה שהיא מאוד בעייתית, אבל היא בעצם קבעה את ההלכה הזאת בדעת מיעוט, וזה דבר כמובן שיזכר, יש כאלה שימרו לזכותה, יש כאלה שימרו לחובתה, אבל ללא ספק...
אנחנו נסכים, אביעד, אני חושב שפה ואני ואתן, אפשר לחלוק שעברת הפרת אמונים, כל עוד היא עבירת צהל לא ברורה, היא בעייתית מאוד, אבל זה לא דיון.
אבל זה מה שמעתי, כן.
כן, לא, אמרתי, רק ציינתי הסיטה, אתה יודע, לרד מסגרת. כן, דוד רצית
לשאול. תגיד, אגב, אתה מכיר אותה מבית הכנסת, זה אומר מה, שהייתה מסורתית, או שהייתה,
אני יודע שהייתה נשואה. כן, היא הולכת, אם ובעלה אריה, שהיא בדל לחיים ארוכים,
שהיה גם מזכיר הממשלה, כן.
הם נורא אהבו ללכת לבית הכנסת הגדול לשמוע קטעי חזנות, עד ממש עד
התקופה. מזכיר הממשלה של בגין, צריך להגיד, רוויזיוניסטי.
כן, כן, כן. זאת אמא שלו, אמא שלו הייתה לוחמת אצ"ל, אנחנו מדברים, כן.
כן, דוד רזיאל
ואסתר רזיאל.
אצלי זה רחוב.
כן, אבל אני אסביר. דוד רזיאל היה מפקד האצל המיתולוגי, הוא נהרג בפעולת קומנדו בעיראק, שיצא עם הצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. שז'בוטינסקי פה...
היה תרסת, הייתה חברת כנסת. נכון, וכש... זה משפחה מאוד...
מה זה משמעותית? הרי כשז'בוטינסקי, זה פרט אנקדוטלית, ז'בוטינסקי לא אהב את מנחם בגין. הוא קרא לו האיש עם הקול הצווחני. וכשהוא ראה את דוד רזיאל, הוא אמר, לאיש הזה חיכיתי כל חיי. כלומר, הוא רצה, דוד רזיאל היה גם, אם אנחנו כבר מדברים, הוא היה גם תלמיד חכם, הוא היה תלמיד...
זה שהוא יותר קשור לאריה בעלה, ופחות תלמיד.
כן, בסדר, אבל אם כבר, אתה יודע, אם כבר הפלגנו, אתה יודע, זה בתוך כל ה, אתה יודע, בסך הכל...
אבל אני רוצה רגע לשאול אותך...
אבל שוב, לשאלתך, כן, אני אומר, באמת היא הייתה אישה מאוד ציונית ויהודיה, במובן של המסורת, לא כל כך ששמירת מצוות הדת, אבל כמו במובן של מסורת, הייתה תבועה עמוק בנשמתה.
אבל אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי, אני לא אקרא לזה שמרנות, כי זה לא שמרנות, אבל נקרא לזה השמירה, הקו הממלכתי יחסית שהיא נקטה. ואני רוצה רגע להבין, השאלה אם הדבר הזה גם קצת היה באוכריה, נגיד, הייתה איזושהי תחושה, אני זוכר, בזמן אמת, בזמן הברית הגדולה של אפי נווה והילד שקל, הייתה איזושהי תחושה שקצת עושים ממנה, קצת עושים לה, איך זה נקרא?
מניפולציה?
כן, עושים עליה, היא קצת קלה לתמרון, נקרא לזה, בוועדה.
אז אנחנו רוצים לומר בהקשר הזה, היא בוודאי לא הייתה, היא לא הייתה מישהי שלא הבינה מה מנסים לעשות לה, אבל זה מאוד נכון שבשונה אולי מנשיאים אחרים, משופטים אחרים, היא הייתה בהקשר הזה מאוד מאופקת, מאוד מאופקת, מאוד מרוסת, אגב זה ניכר גם בשפיטה שלה, גם ביחס שלה למשל לפסילת חוקים, למרות שהיא הייתה שותפה פעם אחת לפסילת חוק טל, אבל בקשרים אחרים היא הייתה נגד, ונגד הפסילה של החוק לאיחוד משפחות, היה בה משהו מאוד מאופק, מאוד מרוסן, היא חשבה שהתפקיד שלה הוא להכריע בסכסוכים, וכשבהקשר של מינויים, כמובן שזה לא היה התחום הטבעי שלה, גם כי יושבת ראש ועדת הבחירות, וגם בעניין ההקשר הזה, זה היה עניין שמאוד היה זר לה, כל המרקחות הפוליטיות האלה, ולכן אולי באמת גם היא שילמה על זה מחיר, אבל זה כבר סיפור אחר.
אגב, היא גם אמרה דבר מאוד מעניין על משפט, אם אנחנו כבר מדברים בהקשר אקטואלי, היא אמרה שהמשפט בתיקי אלפים, הוא לא רק משפטו של נתניהו, גם משפטו של היועמ"ש, במובן הזה
שהוא הבינה, שהוא עשה
לא, כאן... לא, שהבינה את החשיבות ואת הגודל של המשפט הזה, אבל זה...
בוודאי אני... צריך
לזכור
גם שהיא עבדה
בפרקליטות, יצאה את ההתמחו זה ממש לא מפתיע, אתה יודע, רוב השופטים שלנו מגיעים שם.
לא כולם, אבל אני אומר, במקרה שלה גם התחום הפלילי היה התחום שלה, צריך לזכור את זה, מכל התחומים שהיא עסקה בה עם התחום הפלילי, זה היה התחום בעצם המרכזי שלה.
אבל אישה שלה, אבל היא כן אפשר להגיד שהייתה אישה של המערכת, היא צמחה מתוך המערכת, היא גדלה בה מההתחלה, זאת אומרת, היא לא מישהי ש...
היא גם ראתה את זה, אני חושב, מנקודת מבטה שלה, כן, אנחנו יכולים כמובן לבקר את זה, ואולי זה לא בריא מבחינת הציבור תמיד, ומנקודת מבטה שלה, היא ראתה את זה כזכות להיות משרתת ציבור, משרתת אשת עובדת מדינה, ולאחר מכן שופטת, בהחלט היא ראתה בזה משהו שחלק מזהותה, זה לא היה רק משהו חיצוני שהיא שידרה.
תשמע, אז חבל על דאבדין שאינן משתכחין, ואנחנו כאילו, אנחנו כיהודים, אנחנו מאחלים מכאן המשפחה, אתה יודע, שהמקום ינחם אותם.
וזה עבודה לכולם, גם מי שלא
הסכים אותה,
אני חושב
שזה... לחלוטין, אני חושב שבפירוש עם השופטים שכאילו, אתה יודע, צריכו לשמור על סוג של ממלכתיות, ואני מקווה שגם עם אלו שהבינו את המשמעות של האמון הציבורי, תראה, בסך הכל רוב שופטי בית המשפט העליון נכון, הם מאוד ממלכתיים.
יותר מדי ממלכתיים.
שאלה מה זה ממלכתיות, וגם על זה אפשר לדון. אביעד, עוד לא, בלי שום קשר, עוד לא קיבלת תשובה על העדי מדינה שביקשת, נכון?
לא קיבלתי, וככל הנראה גם לא אקבל.
לא, אתה צריך להציע, צריך להתחיל את זה מחדש, ואז מיצוי הליכים, ואז אולי זה...
אכן כן, אבל אתה יודע, יש דברים שאתה אומר...
אבל כשאתה, לא, אבל זה לא דון קישור. אביעד, ובכל זאת, אתה פרופסור למשפטים, אתה שומע על הדברים, אם כבר אני מנצל את ההזדמנות, את הסיפור של של הפגסוס, את העובדה שכאילו, אתה יודע, המשטרה מוסרת גרסאות כובשות, כבושות, מה היה, איך היה וכולי, אנחנו נעסוק בזה בתוך התוכנית, נשמע לי כאילו מאוד מאוד בעייתי, ולדעתי גם השאלה שלך לידי מדינה קשורה, הכל קשור בהכל. אני מקווה שאנחנו לא איבדנו פה בלנס לחלוטין, אבל זה ליום אחר. אביעד הכהן, פרופסור אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם ובשורות טובות.
בשורות טובות. טוב, עכשיו נשמע הדברים שאמר הבוקר לגולן יוכפז וענת דודוב, מי שהיה נציג טיסנקרופ הקודם, תת-אלוף במילואים שייקה ברקת.
הסיפור שלי הוא הרבה שנים עם אנשי הצוות של המספנות ושל הממשל בגרמניה, מלשכות הקנצלר ושרי ביטחון. השם שלי בגרמניה היה אדון צוללת, בגרמנית הראו בו, כך קראו לי שרים ורוזנים בממשל הגרמני. אדון צוללת, הראו בו.
הוא אמר שם עוד דברים, הוא אמר לא יכול להיות שנתניהו לא ידע וכולי ודיבר, אבל אני רוצה להעלות מספר שאלות, והוא שרבב את דוד שמרון, אני לא יודע על זה יגיב שדוד שמרון, אני רק ברשותך דוד, כמה תהיות בקשר שלא נשאלו ברעיון של דודוב ויוכפז. אחד, מר ברקת היה סוכן, ולכן הוא בפוזיציה, כי הוא הרוויח מיליונים מלשמש כסוכן של טיסנקרופ, ולכן צריך להזכיר קודם כל שזה אדם שהזיזו לו את הגבינה, וזה לא אדם, מה שנקרא, שהוא נטול כאילו אינטרס. דבר שני, בזמנו אתה זוכר שהראל מרגלית טס לגרמניה וחזר עם מסמכים רבים ומשונים?
זוכר משהו כזה.
זוכר, כן. הנה אני מראה לך את הכתבה, יש פה כתבה מדה מרקר של הרן עזרן. מה כתוב כאן? תקריא.
מרגלית, אז חבר כנסת, כן? העביר ליועץ המשפטי למשטרה וללהב 433 מסמך המורה לכאורה שבחירים במערכת הביטחון מישראל קיבלו שוחד מטיסנקרופ כבר ב-2004. מרגלית, זו הפרשה שצריך לחקור וצריך להפסיק ולטשטש אותה עם שמפניות.
אז יפה, אז אם בודקים, אני שואל, טועה, לפי מרגלית, מסמכים שהוא הביא מטיסנקרופ, כן? ונמצאים בכתב, ונמצאים בוודאי בידי המשטרה, על פי המסמכים האלה שולם שוחד, כן? זה מה שראל מרגלית אומר כבר ב-2004 מסמכים פנימיים, אז זה לא בשנים, זה לפני מיקי גנור.
אולי הוועדה תבדוק גם את זה?
לא, הוועדה לא, זה העניין. הוועדה, תכף נדבר על הוועדה עם חבר כנסת, אבל אני רק, אני מעלה שאלות. אני, אגב, את השאלות האלה אני גם אתן להם תשובות. לא עכשיו, אני רק בינתיים בשאלות. שאלות שהיה חומר של הראל מרגלית לגבי תשלומי שוחד לפני 2009, לפי הראל מרגלית, כבר ב-2004 דווח על זה. וזה דבר שהיה צריך לאמת אותו, גם כן עם ארבע רקט. ועוד דבר נוסף, גידי וייץ פרסם, גידי וייץ המצוין, צריך לומר, אני כאילו הם בעיתונאי מעולה, פרסם לפני כשנתיים, שכבר ב-2010 המלמב בדק את חילופי האישים ברקת וגנור, בסופו של דבר החקירה, בידיעת מנדלבליט, בידיעת הרמטכ"ל גבי אשכנזי, ובסופו של דבר הבדיקה הזאת נסגרה. המלמד זה הממונה על הביטחון במשרד הביטחון, הוא קיבל מכתבים אנונימיים בתלונות, כשהוא ביקש לחקור את מר ברקת, לפי ככה, לפי הכתוב בעיתון, פחות שיתף פעולה בנושא הזה. יש גם כמובן את עדותו של מנהל המספנה לשעבר פרטיג', אנחנו את כל הדברים האלה נביא, אבל אני חוזר ואומר, המסמכים של הראל מרגלית מדברים על תשלומי שוחד, ככה לפי הראל מרגלית, לפני שנת 2009, כמו שנאמר, בשנת 2004. טוב, עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים את השיחה, תעזור לי להבין את המנגנון שמוביל את ראש הממשלה שלנו, מר נפתלי בנט.
במה? באיזה נושא?
אני אספר לך את הסיפור.
יאללה.
אתמול התקיימה ישיבת ממשלה, החלטת מחליטים, והוחלט להקים בה על ועדת חקירה לצוללות, נכון?
מה שנקרא מעניין לעניין באותו עניין.
לגמרי, באותו עניין. עכשיו, כדי להגיע להצעת מחליטים, מי שצריך להביא אותה לישיבת הממשלה, אתה יודע מי זה?
מי?
ראש הממשלה. ראש הממשלה מחליט על סדר הדברים.
אבל הוא הביח נמנע. זאת השאלה.
לא רק שהוא נמנע, מסתבר גם, לפי פרסום של רביב דרוקר, שהוא ביום שישי, הוא סיכם את זה עם לפיד, להעלות את זה ביום שישי. זאת אומרת, הוא יודע שזה יעלה. למקורות, מה שנקרא מקורביו, למיכאל שמש בתאגיד, סיפרו משהו אחר, הם אמרו שהוא לא מאמין בוועדות חקירה, אבל הוא רצה לספק את השותפים שלו. עכשיו, אני לא חושב בהיסטוריה של מדינת ישראל היה אי פעם ראש ממשלה שנמנע בעצמה על ועדת חקירה.
צריך לבדוק את זה.
אני
לא מכיר. כמה ועדות חקירה מלכתיות היו עד עכשיו?
היו לא מעט. כמה? היו יותר מחמש, הרבה יותר מחמש. אבל זה לא משנה. אנחנו מדברים פה על...
לא, זה מדיד מה שאני אומר.
מדיד, כן. אתה יודע מה נגיד, יכול להיות, בוא נאמר ככה, אם היה... אם, תראה,
אבל הטענה שלך נכונה, הטענה שלך נכונה, ראש ממשלה לא יכול לא לנקוט עמדה בסוגיה כל כך משמעותית.
אם היה לך דוגמה לראש ממשלה שנמנע בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, הייתי יכול להגיד לך, ידידי, אתה צודק, אבל אין, זה לא שהבאת משהו, אנחנו לא מכירים את זה, כלומר זה כל כך נדיר. אבל יותר נדיר זה שמר בנט, ראש הממשלה, הרי יודע והתבטא בנושא לצוללות לפני זה, וטען שאין בהן ממש, ושזה בעצמו אמר שזו עלילה. אז איך ראש הממשלה, כאילו, מה המשחק המגוחך הזה, שאתה מביא את הדבר הזה לישיבת ממשלה ואז נמנע?
תראה, אני אגיד לך, אני אתן לך את התשובה שלי הקטן, כן? אני לא יודע, אני לא פרשן פוליטי. שני דברים. א', כל הניסיון הזה תמיד לייצר את זה דרמה, מה יהיה בהחלטת הממשלה. כל דפוסי הצבעה, אולי למעט אלקין וגם זה, הם ידועים מראש, כל אחד יודע מה הוא יצביע, אומר מה הוא יצביע, אין כאן שום הפתעות, והיה כאן רוב נחרץ לפני זה, מה שנתן לבנט את הפריבילגיה להימנע. עכשיו, ברור שזה משחק. ברור שהוא ניסה כאן לצאת, אגב, גם הילד שקד, לדעתי, זה משחק אחד גדול, כל האי-תמיכה שלה. איזה ניסיון בכל זאת להציל את שעריות הכבוד העצמי מול הבייס הביביסטי הימני, לא משנה איך תקרא לו. אבל במקרה של בנט אני חושב שזה פשוט עדות נוספת לזה שאין לו ביצים. הוא בחר כאן החלטה פוליטית נטו, החלטה פוליטית שבה הוא יוכל לא להיות הקליפ הרק של זעם הימין, אחרי הקמת ועדה.
אבל לא, אבל זה יותר גרוע עכשיו.
לא, אבל זה החלטה פחדנית. לא,
אבל זה יותר גרוע. תראה, אני חושב שהקמת ועדה, אני אין לי בהם, אני באמת חושב, אני מברך על ההקמה. אני רק אומר, הוועדה לא יכולה להתעסק רק בדרג המדיני. היא צריכה גם להתעסק בדרג המקצועי, מתוך היכרות עם החומרים, ושוב אני חוזר.
אני אגיד לך רק מה אני לא אוהב בהקמת הוועדה, ושאני גם תומך בה. אני חושב שקשה לא לתמוך בה, כי תמיד בעד מה רע בלברר את האמת. אבל אני לא אוהב את זה שממשלה באופן ישיר מקימה ועדת חקירה על קודמתה.
Okay.
זאת אומרת, אין כאן איזה אירוע מז'ורי שיש קונצנזוס מוחלט שצריך לבדוק.
היא הייתה חקירת משטרה,
לא.
אגב.
לא, בסדר, אז אני אומר, כאן אני כן רואה איזושהי בעיה, כי אני לא רוצה שיתפתח איזשהו תקדים, שבו עכשיו כל פעם שממשלה, כי יש הרבה מחדלים, ויהיו עוד הרבה מחדלים, אז הממשלה תנקום בקודמתה בדי שהיא מקימה. Okay. מצד שני, יש כאן כנראה קשת, צריך לבדוק.
תראה, אני יאמר, ואנחנו פונים מיד למרואיין הבא שלנו. כל עוד, אם הוועדה הזאת לא תבדוק את הליכי הרכש, והציבור המאזינות והמאזינים חייב להבין, 95% מהעבודה, לפני שמגיעים לממשלה להחלטת מחליטים, נעשית בדרגים המקצועיים. אם אתה לא בודק את זה, את הדרגים המקצועיים, מה עשית בזה? טוב, עכשיו נאמר שלום לחבר הכנסת ולדימיר בליאק, מיש עתיד, שלום.
שלום, בוקר טוב הראל, בוקר טוב דוד, כן. הייתה לכם שיחה מעניינת.
שיחה, אני מסכים, אוקיי, אני ראיתי שאתה התבטאת בנוגע לחקירה, ועדת חקירה לפרשת פרשת הצוללות וכלי השייט, ובאמת, ונתאה, הרי החקירה, סיפור הצוללות נבדק ונחקר בצורה, אני אומר, יסודית, למעלה מארבע שנים על ידי משטרת ישראל, על ידי יחידה 433, ולא נמצאו ראיות כנגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, וגם התיק שהיה כנגד מקורבו, לא קשור לפרשה הזאת, ספציפית של הצוללות, אלא במשהו אחר נסגר. אבל יש לי תחושה שכל כל המוטיבציה לוועדה הזאת זה להדביק לביבי עוד משהו.
אני לא חושב שראש הממשלה לשעבר הוא הסיפור פה. אנחנו ביש עתיד מתחילת הפרשה הזאת סברנו כי מדובר בפרשת שחיתות מהחמורות בתולדות המדינה, ולכן בעצם הלכנו עם ההבטחה הזאת גם לבחירות, להקים ועדת חקירה ממלכתית. אני מאוד שמח על החלטת הממשלה. ושוב, כמו שאתם אמרתם, הוועדה אמורה...
חבר הכנסת בליאק, שכחת משהו, רק אני נזכיר. בסבב הבחירות הראשון, בשנתיים האחרונות, באפריל 2019, כחול לבן, שהייתה מורכבת מחוסן לישראל ויש עתיד, הלכה על הקלף הזה בכל הכוח של הצוללות. עונה צור הודה בזה. קמפיין שלם היה על הצוללות, נכון?
נכון. ואנחנו היינו מאוד עקבים, אנחנו לפחות כיש עתיד, גם אחרי פירוק החול לבן, היינו מאוד עקבים בנושא הזה, והלכנו על זה עד הסוף. אני חושב שהקמת הוועדה הזאת, זה לא כן ביבי או לא ביבי, זה אינטרס הציבורי, זה למען חיילי צה"ל, למען ביטחון ישראל. וזאת הגישה שלנו, הייתה מלכתחילה ונשארה ככה.
לא. אבל איפה השחיתות? תראה, בסוף בסוף אתה שואל את עצמך, אם המשטרה חקרה, אם המשטרה חקרה, ומעמידה לדין את האנשים בפרשה, כל אחד על פי תפקידיו, בסוף לא מצאו קשר באמת לעסקת הצוללות. כעובדה, הממשלה, שאתה חלק מהקואליציה שמרכיבה אותה, שילמה 1.2 מיליארד יורו יותר על אותה עסקה שנחקרה, נכון? עובדה שהתברר הצורך.
אני לא חושב שהמחיר הוא רלוונטי לפרשה.
בוודאי שהוא רלוונטי, בגלל שהגרמנים עצרו את המסע ומתן במהלך החקירה גם שלנו וגם שלהם.
אז אני רוצה לענות. קודם כל, מבחינתי, המחיר הוא לא רלוונטי, זה המחיר הסטנדרטי שחל כרגע.
מה זה? אוקיי. זה לא רלוונטי המחיר?
מבחינתי לא, בפרשה הזאת מלכתחילה, ואין בזה ספק בכלל, היו היבטים כלליים שנחקרו, ויש עוד היבטים לגבי כל, הרי אין ספק, כן, שכל התהליך הזה הוא לא היה תקין, ולא נחזור עכשיו על כל, כן, הפתיע.
לא, איפה הוא לא היה תקין? תשמע, אני סומך עליך, תראה, אני חבר כנסת בליאק. אתה חבר כנסת בליאק. מה זה שקיפות? הייתה לך שקיפות בקניית ה-F-35? מה אתה, כאילו, אם אתה רוצה, תראה, אני מכבד אותך. אם אתה בא ואומר, האם אתה אומר, ההליך לא תקין, אם אתה אומר, הייתה שחיתות, אם אתה, אני באמת שואל, ואני שומע אנשים, הרי אני לא יכול לדבר עם יושב ראש המפלגה שלך, הוא לא מתראיין אצלי. אז שואל אותך, בוא תגיד לי, מה הטענות?
אני חושב שהיו בפרשה הזאת היבטים פלילים שנחקרו. בעצם העובדה שהיו היבטים פלילים, וכן היו שם מעורבים, אנשים הכי מקורבים לראש הממשלה לשעבר, זה מחייב בירור.
מי המקורבים לראש הממשלה?
אין גוף יותר מתאים לזה מוועדת חקירה ממלכתית. וכמו שאתם תומכים למיטב הבנתי בהקמת הוועדה, גם אני תומך, ואני סומך על החלטת הממשלה.
אני לא הבנתי, המקורבים למי אתה מתכוון? דוד שמרון, כמו שאמרנו, עורך דין דוד שמרון, דוד שמרון נחקר, לא?
אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני רוצה להשאיר את זה לוועדה, שוועדה תבדוק, וכל החלטת הוועדה, כל מסקנות הוועדה, היו מקובלים עליי לחלוטין.
מה זה כל, אבל לפי מה שמסתבר, בתחילה בכלל הוועדה הייתה אמורה לעסוק רק בדרג הבנדיני. ואני טועה, אתה חושב באמת שאי אפשר לבדוק דבר כזה בלי להיכנס לשאלה המקצועית? הדרג המקצועי הרי מכין את המפרט.
אני חושב שראוי, כי אתה צודק שרוב העבודה נעשית בדרג המקצועי.
אז למה הוועדה, למה זאב אלקין היה צריך לדחוף את זה כסעיף קטן שנוסף לדבר? הרי בוא, ולדימיר, הרי אני, אתה יודע, אני מכבד אותך, תכבד אותי. הוועדה, אתה, הרי הוועדה הזאת,
לא רוצים שאני אפרשן עכשיו את זאב אלקין ועוד שרים נוספים. אני חושב, שוב, ברמת מקרו, זו פרשת שחיתות מהחמורות בתולדות המדינה. אני שמח על הקמת הוועדה.
אבל הפרשה הזאת נחקרה במשטרה. אני כאילו באמת, אני מסכים. אבל אין אור שמש לה, אבל אין אור שמש, וסלח לי, זה קצת, אתה יודע, אני יכול גם כן להגיד לך, השופט ברנדס, אין כמו אור שמש וכולי. בסוף בסוף, הדבר נחקר על ידי המשטרה. אז אם אתה כנציג ציבור של מפלגה שדרשה את הוועד, בוא תן לנו טענות ספציפיות, מה אתה אומר?
עצם העובדה, שוב, אני חוזר על מה שכבר אמרתי, עצם העובדה שהיו היבטים פליליים, והיו תהליכים לא תקינים, דווקא בראייה קדימה, בהסתכלות על עסקאות עתידיות, לגבי הרכש הביטחוני, חשוב שנברר את הנושא, ואין גוף מתאים לזה, מוועדת חקירה ממלכתית.
אוקיי, טוב, בסדר, גוף מתאים. עכשיו אני אשאל אותך, ומה לגבי הפעילות שמתגלה, גם החשיפה של דמרקר, של עיתון כלכליסט, עוד מעט נשוחח גם עם יואב יצחק על אחרים, על העובדה שמשטרת ישראל השתמשה בכלי תקיפה סייבר, פגסוס, כנגד אזרחים במדינת ישראל, מה עמדתך בנושא?
נו, מה עמדתי? תחלנו כאן את זה שבוע שעבר.
לא, אני שואלת, אתה...
הסתכלת עליי, סליחה.
אתה יכול לשאול את זה לא כן.
אתם שואלים או אני, מה אני...
לא, אם שתתתי דיון שלם, אני אסיים.
אתה, למה לא? אתה.
קודם כל, בשעה 12 יש דיון בוועדה לביטחון הפנים, שיזמו חבריי, אמירב בן ארי ורון קץ, מסיעת יש עתיד. לכאורה מדובר בפרשה חמורה, לא טובה, וחשוב שהיא תיבדק בכל הרמות. ובין בהמשך יוחלט על הקמת ועדת חקירה ברמה כזו או אחרת, אני אתמוך.
כן, יפה. טוב, לגבי הפיצוי של העצמאים,
כן.
זה מספיק, אתה חושב, עבור 4 ימים תשלום של 426 שקלים ליום?
אז קודם כל זה, לא, זה כבר לא 436, הפעלנו לחץ החל מיום רביעי בשבוע שעבר, וכרגע הבוקר בעצם פורסם שבעבודה משותפת של אפרת רייטן ושר האוצר הוחלט על 570. אני חושב שזה סכום שהרבה יותר משקף את הפגיעה, ואני רוצה להזכיר שזה חלק רטרואקטיבית מהראשון ביולי 21, ואני הולך עכשיו ב-12:30 לדרוש שזה גם יחול לא רק על עצמאים מבודדים, אלא גם על עצמאים מאומתים, על עצמאים חולים, שזה בעצמאי הפעם הראשונה שהמדינה תשתתף בפגיעה.
כן, אבל היה שאלה, אתה לא חושב שהיה צריך להתכונן נכון יותר ולפצות, הרי בסופו של דבר נוצר...
שנייה,
ולדימיר, אני שואל שאלה, אז רגע שאלה, הרי אנחנו סך הכל, אני מניח שאתה נוסע במדינה, יש תחושה של, אני לא אגיד סגר מרצון, אבל יש הפעילות המסחרית ירדה באופן משמעותי, עד כאן אנחנו מסכימים.
אני מסכים שיש שעתה בפעילות, זה לא דומה לסגר, אבל בהחלט יש שעתה.
נכון, אז השאלה אם לא היה נכון יותר להיות נדיבים כלפי באמת המגזר, כי אני אגיד לך מה, המגזר העצמאים רואה? רואה, באים בישיבת הממשלה, אלופים, לוקחים את התוספת לפנסיות התקציביות, רואה את המגזר הציבורי, כן, לא שילם מחיר ולו מינימלי בשנתיים האלה של הקורונה, לא ירדו המשכורות, כלום, שום דבר, הם לא שילמו, והוא רואה אותו, את עצמו, יודע, שהוא משלם ביטוח לאומי, הוא משלם את רוב המיסים הוא משלם מיסים גבוהים במדינת ישראל, ובשעת צרה ומשבר אז משרד האוצר קופץ את ידו.
אז אני רוצה לומר את הדבר הבא, אני קודם כל בימים האחרונים נפגשתי עם שורה ארוכה מאוד של בעלי עסקים וגם ראשי ארגונים, אין ספק, וגם אמרתי עכשיו בבוקר בוועדת כספים, אין ספק שכל עסק שנפגע ויפגע בגל הנוכחי הוא צריך לקבל פיצוי, ולגבי רמת הפגיעה אנחנו בעצם נדע באמצע פברואר או באמצע מרץ כשאנשים יגישו הדוחות מע"מ. אבל אני, וכאן אולי הפער שלי מול משרד האוצר, אני לא חושב שאנחנו צריכים לחכות עם המתווה עד פברואר ועד מרץ. אתמול הייתה פגישה של שר האוצר, אני מבין שהוקם צוות בראשות ירון גינדי, שאמור להכין את המתווה, ואני דורש, אני דרשתי את זה בבוקר, ואני דורש עכשיו ממשרד האוצר לפרסם את המתווה בשבוע או שבועיים הקרובים, כדי לתת לבעלי עסקים ודאות לגבי פיצוי כבר היום, ולגבי ההבנה שאנשים צריכים לקבל פיצוי, אני חושב שזה כבר התחלחל גם למשרד האוצר ויש הבנה כללית.
חבר הכנסת בליאק, אני חוצר איתך שנייה רגע לעניין של, של פרשת פגסוס והכלי תקיפה שהמשטרה השתמשה בהם. כרגע הדברים נמצאים בבדיקה של עורכת הדין עמית מררי, שהיא משנה ליועמ"ש. היא כבר עשתה כמה בדיקות כאלה בעבר, ונדמה לי שאפילו אתה, כן, למרות שאנחנו משני צידי המתרס, תסכים איתי שלא כדאי שהחתול ישמור על השמנת, ורצוי להוציא את הבדיקה הזאת מהידיים של מי שהיו אחראים על ההפעלה של זה, לא?
קודם כל הנושא הזה כבר הגיע לפתחו של הכנסת, הגיע לוועדת הכנסת.
כן. מעניין אותי עמדתך, לא ולא, מה אתה חושב?
אני באופן עקרוני, אתה יודע, אני סומך לחלוטין גם על מערכת המשפט, ובטח על מוסד היועץ המשפטי לממשלה. אני אחכה לתוצאות הבדיקה. ואם זה לא יספק אותנו, אנחנו גם...
אבל, מה זה יספק? אבל אני אומר לך בתור אזרח שאני מאוד מאוד מודאג, אני... כאילו, מה אתה אומר לי? אתה אומר לי שהאיש, הרי מנדלבליט גם אמר שלא בוצעו תרגילים פסולים במהלך חקירות, אחר כך התברר שכן בוצעו. אז אני שואל מה, אז אתם כאילו, יום אחד הדברים האלה...
שכל הפרשה הזאת היא חקירות נתניהו.
לא, אבל אף אחד לא אמר דבר, סליחה. ולדימיר בליאק, תראה, אני אזרח במדינת ישראל, אני מצביע לכנסת, אני מדבר עם נציג עכשיו של נבחרי הציבור, אני רוצה לדעת את עמדתך, אם אתה חושב שזה הגיוני, שמשטרת ישראל הפעילה אמצעי תקיפת סייבר כנגד אזרחים. תודה רבה. ואני שואל אותך שאלה, האם מי שאחראים על ההפעלה הזאת, שזה הפרקליטות, מי שמפעיל את הכוח של המדינה בצורה, את משטרת ישראל, בסופו תחת פיקוח, תחת פיקוח של הפרקליטות, חקירות וכולי, האם זה נראה לך הגיוני שהם יבדקו את עצמם?
אז קודם כל חשוב שגם היועץ המשפטי לממשלה יבדוק, וגם אנחנו בכנסת נעקוב ונבדוק. ואני שוב אומר לך בצורה הכי ברורה, אני חושב שאמרתי את זה, אם תידרש פה הקמת ועדת חקירה בדרך יותר גבוה, אני אתמוך בזה.
אוקיי, סבבה, זו תשובה טובה. תודה רבה לך, חבר הכנסת ולדימיר בליאק.
תודה רבה.
משהו? אתה רואה, מה? אתה כועס עליי?
לא, בוא נהיינו זוג.
ממש. אני, אל תכעס עליי. לא, כאילו, אחרי שבוע שעבר, אתה מבין, רק אין לנו את היכולת לעשות.
תקשיב, נראה לך שמישהו חוץ משנינו זוכר את מה קרה שבוע שעבר, זה כמו שיש לי איזה מישהו שנתן לי לא מזמן איזה...
למה שמו את זה בדעת?
יש לי איזה מישהו בכיר?
בעץ נהדרת, אותנו לא שמים בעץ נהדרת.
כי אתה לא מגיע, כי לא הגעת לרמה של לקום. בעצם קמת פעם אחת.
כן, אבל אני חייב לומר, כאילו, אני מכיר אותך, ראיתי גם אתמול, אגב, טוב, אני אגיד לך את זה בפרסומות.
תצא עליי פעם כמו שאתה יוצא על אופנהיימר, אני רוצה מקום נכבד בארץ נהדרת, למרות שנראה לי מולי סגב כועס עליי בימים אלו.
זה כל כך...
בגלל נקמת ג'פניקה.
זה היה טוב, כאילו, מה שעשית עליי בג'פניקה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות מיד אחר כך, נשוחח עם יואב יצחק, מחלקה ראשונה, ניוז אחד. כאמור, החשיפה הגדולה התחילה בקלקליסט על השימוש בתוכנת הפגסוס של NSO לחדירה ועיכוב אחר חשודים, או מי שהמשטרה רואה בהם חשודים, כולל בני משפחותיהם וכו'. ואתמול יואב יצחק, מחלקה ראשונה, ניוז אחד, מפרסם המשך דברים שהם בעיניי הם... אין מה לומר להם חוץ מאשר מטורפים. שלום יואב יצחק.
שלום וברכה.
אם כן, אתה מפרסם אתמול שהמשטרה השתמשה בפגסוס בחקירה נגד מעורבים בפרשות נתניהו, בין היתר נגד ג'יימס פאקר, אזרח זר, וגם גורמים נוספים, כולל נגד יאיר נתניהו?
נכון, כולל נגד יאיר נתניהו, נעשה שימוש בתוכנת פגסוס כדי לבדוק האם הוא מבצע אלו שאין פעולות, שוב גם כדי לשבש את החקירות בפרשות נתניהו.
כלומר, כשהם מפעילים את התוכנה הזאת, כשהם באים, הם מבקשים מבית משפט צו האזנה ליאיר נתניהו, או שהם מבקשים, או כאילו, כי פה יש נקודת מחלוקת, מה הם מבקשים כדי לחדור למכשירים?
רן, המשטרה לא ביקשה בשום שלב מבית המשפט לאשר בצו שימוש בתוכנת פגסוס. תוכנת פגסוס היא לא האזנת סתר רגילה. היא לא חדירה רגילה לנתוני מחשב, לנתוני תקשורת. זו תוכנה שההשלכות שלה, כן, או היכולות שלה, הן פשוט עצומות. זו תוכנה, זה ממש, אם אני צריך לדמות אותה למשהו, זה כמו בעצם, אם המשטרה באמת רוצה לעשות עבודה, זה נאמנה, היא צריכה לבקש מעין צו תפיסה.
כן.
וצו תפיסה, צו לתפיסת מחשב, ולהוציא לו את ההרדיסק, וכנה לגבי סלולר. התכונה הזו בעצם שולפת את כל המידע, מעתיקה את כל התוכן של המכשיר, את כל התוכן של המחשב, ומעלה אותו על מחשבים של היחידה החוקרת, ואז ניתן לעבד ולעשות...
כלומר, תוכנים. התוכנה הזאת יכולה לשמש כמלה, מכיוון שהיא לא ממש מודיעין לפני מבצע, זאת אומרת, אתה מחפש דברים, ואחר כך אתה, אני אומר את זה, נגיד, אני אומר את זה כמחשבה קונספירטיבית, אתה קודם מוצא דברים, כי אתה חודר לפלאפון של אדם אחר, ואז אחר כך אתה תלבין את זה בדרישה לצו האזנת סתר.
אבל יואב, אתה מפרסם, לפי הפרסום שלך, השיטות האלה נעשו כבר בתוך החקירה, לא לפני, זה לא הקדם חקירתי. זאת אומרת, כחלק מהחקירה, בניסיונות, לפחות באייטם שאתה כותב, חלק מהחקירה, הניסיונות שלהם, לבוא ולראות האם מנסים לשכנע את ג'יימס פאקר לשבש חקירה או לשנות גרסאות, הם ניסו בעצם להתחקות אחרי הדבר הזה.
ועדיין צריך לקבל אישור
לשימוש. נכון, אבל אני סבור שבגלל היכולות המודיעיניות המדהימות של התוכנה הזו, צריך לבקש אישור פרטני לעשות שימוש בתוכנה מהסוג הזה, ששוב, זה לא הזנה סתר רגילה, זה לא הזנה שאתה יושב אל מישהו על הקווים, אתה שומע מדבר, ואז זה מגיע ליחידה.
אגב, אנחנו יודעים שהם לא ביקשו אישור, או שאנחנו יודעים, זאת אומרת, מה אנחנו יודעים פה מבחינת בקשת האישור?
זה שהם לא ביקשו אישור פרטני להשתמש בתוכנות פגסוס.
כן, הם יודעים בזה, הם אומרים. הם גם תכף לדבר...
אפילו המשטרה לא מכניסה את הדבר הזה.
היה פה גרסה כבושה הרי של המשטרה, בהתחלה אמרו הזנת חוק האזנות סתר, אחר כך חוק... אנחנו עומדים לדבר עם עורך דין גיל גן מור מהאגודה לזכויות האזרח, שבדיוק ננסה להבין בדיוק על בסיס איזה, על איזה קונסטרוקציה משפטית המשטרה משתמשת בזה.
הם מדברים על חוק שנוגע לנתוני תקשורת.
כן.
של לדבריהם, גם את השימוש לפי הסיום שיקוק הזה, גם כן הם ביקשו. אבל שוב, תוכנת פגסוס היא מעלו מעבר לכל מכשיר אחר, לכל שיטה של חקירה שנעשתה. כדי לעשות שימוש בתוכנה כזו, לפי הבנתי, צריך ממש צו תפיסה. זה לא צו רגיל. בגלל היכולות המודיעיניות המופלאות של התוכנה הזו. יש הבדל בין ההזנה שאתה יושב עם מישהו על הקווים, ואנחנו נכון לגלל את המתח מה שנאמר או מה שאמרו שני הצדדים, או אם אתה שולף הודעות SMS, לבין מצב שאתה בא ואתה מעתיק הכל אליך, לוקח הכל אליך.
בדיוק, לא, זה חדירה מטורפת לפרטיות, זה לא עומד זה לא עומד בשום קריטריון של זכויות אזרח במדינה דמוקרטית, במיוחד שלא תמיד מדובר אפילו בחשודים, זה טרום חשודים, זה ברמה איך, אני אקריא פה דברים שאמר תת ניצב גיא ניר בוועדת הפנים של הכנסת, הוא אמר את זה בשנת 2018, להזכירכם, אני אגע בקצרה בסוגיה של עולם המודיעין כפי שאני חוויתי אותו, אני אקדים אולי את המוחה ואומר שמפה תבינו איזה כלים שימשו בסיכול המינוי של גל הירש לתפקיד המפכ"ל. למשטרת ישראל יש כלים טובים, מתקדמים ומתוחכמים, אבל כשהכלים הללו נמצאים בידיים הלא נכונות, וראיתי את זה לא אחת במהלך שירותי, הם עלולים להוות סכנה ממשית. אנשי מודיעין וחקירות שמחזיקים בדרך כלל במחשכים מידע רב על אישי ציבור, הופכים להיות בעלי כוח, והכוח הוא דבר שעלול להשחית ללא רסן וללא פיקוח נאות, והם מסוכנים, והוא אומר שהוא התרשם בעצמו. המערכת נכנסה ב-2015, הוא עדיין היה שם במשטרה, ואני אומר לכם, הדבר הזה לא יכול להיגמר בלי ועדת חקירה חיצונית למשרד המשפטים וליועמ"ש. נכון, יואב? אתה מסכים איתי בעניין הזה?
אני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שזה מסוג הדברים שצריך לקום ועדה מקצועית, ממשלתי של הממשלה, שתדון בנושא הזה, ולא להשאיר את זה בידיים של היועץ המשפטי לממשלה. הממשלה בעצמו לגוע בנושא, משום שהוא אמור לפקח על עבודת המשטרה, הוא מקבל מהמשטרה ומגופי החקירה אחרים, הוא מקבל את הרשימות של האנשים המוזנים, על פי צווים של בית המשפט, והוא אמור לפקח.
טוב, הוא גם לא נתן אישור חקירה, עזוב, נו, זה די מגוחך, כי התברר שהוא לא ידע על התרגילים הפסולים, הוא טען שלא היה, אבל כל הדבר הזה היום הוא בכלל, הוא game changer, ואנחנו נמשיך לעסוק בו, גם אם זה, ונתחן אותו, כמו שתחנו בעבר נושאים. יואב יצחק, מחלקה ראשונה, ניוז אחד, תודה רבה שעלית לשוחח איתנו הבוקר. טוב, ואנחנו עם עורך דין גיל גן מור. רגע, שנייה, רצית להגיד משהו? לא. בסדר, לא, תגיד, אני רוצה עכשיו, סליחה.
לא, אני אמרתי, בוא פה ושם גם...
אז תגיד, אתה יודע, אתה יכול לדבר, מי שמפריע לך?
תוציג את האורח ותן לי לשאול אותו שאלה.
שלום לעורך דין גיל גן מור, מנהל היחידה לזכויות אזרחיות וחברתיות באגודה לזכויות האזרח. שלום אדוני.
שלום,
אהלן. עורך דין גיל גן מור, יש לי שאלה עקרונית. אנחנו לא יודעים, בעצם הוויכוח כרגע הוא עד כמה המשטרה בעצם הייתה, פעלה באופן חוקי או לא. הרי אין טענה לזה שאסור להשתמש בהקלטות סתר, מותר להשתמש לצורכי חקירה, אנחנו גם לא רוצים משטרה אימפוטנטית. השאלה היא אם יש שופט ומישהו שמרסן את הכוח שלה ומסוגל לראות את זה. עכשיו השאלה היא פשוטה, איך פעלה המשטרה במקרה הזה לפי הבדיקה שלך?
טוב, אני כמובן לא יכול לדעת, זה בדיוק מה שצריך לבדוק, אני לא יכול לדעת בדיוק איך פעלו, אבל יש פה בעצם טענות משני סוגים. יש טענות בתחקיר לשימוש שהוא ברור לחלוטין שהוא לא חוקי, שדברים שנעשו בלי צו או לא כתפי חשודים בעברות קונקרטיות, שזה צריך לחקור באופן עצמאי ולדעת האם המשטרה באמת פעלה שלא כדין במקרים כאלה ואחרים.
אתה אומר שגם במה שחוקי יש עם זה...
רגע, אנחנו לא יודעים אם זה חוקי, לא, שנייה.
בדיוק, על זה אני מגיע עכשיו. גם לגבי מקומות שבהם המשטרה טוען שהיא פעלה כצווים, אז זה מעורר הרבה מאוד שאלות מאוד מטרידות. למשל, באמת השאלה האם צו האזנת סתר יכול לאשר, או בכלל יש סמכות, להשתמש בצו האזנת סתר כדי לפרוץ
את הטלפון. כדי לשאול, כי אתה שואב את המידע, לא קשור להאזנה, אתה שואב מידע אחר, אתה שואב מידע, את כל המידע על האדם, אבל מה שמעניין זה הגרסה הכבושה של המשטרה, כלומר בהתחלה הם דיברו צו האזנות סתר, ואז עברו לטיעון אחר, שהם בעצם משתמשים איך זה נקרא?
חוק נתוני תקשורת.
כן, שזה עוד בכלל אסור לך לקחת חומרים מהותיים, אלא רק אתה יודע, IP ודברים שם וכאלה דברים, נכון?
כן, בעצם עד עכשיו הטענה הייתה שמשתמשים ברוגלה הזאת מכוח צווים להזנת סתר, דבר שהוא, כפי שאמרתי בעינינו, הוא נטול סמכות ולא חוקי, ואתמול במענה לפנייה שלנו ליועמ"ש המשטרה, הוא ציין דווקא פתאום מקור חוקי אחר, את חוק נתוני תקשורת, שזה בכלל חוק שעוסק באפשרות לקבל מחברת הסלולר שלך את הנתוני המיקום שלך, איכון סלולרי,
זה בעצם דומה לחוק איכון שהשתמשו בו עכשיו בקורונה, שזה משהו אחר לגמרי.
בקורונה השתמשו בשב"כ, אבל זה
כן,
חוק שהוא...
כן, אבל השתמשו במשהו
כן,
ש...
כן, אבל מה בית המשפט העליון אמר על זה? הוא אמר שזה בגלל שזה כלי כל כך משמעותי, חייב חקיקה,
ויש לו פגיעה
בזכויות אזרח. הרי כשאתה משתמש בחוק לעיקול, אם אתה רוצה לדעת להכן אדם, זה שונה מאשר להיכנס לגלריה שלו, ולהוציא תמונות עירום שלו נניח, ואז, ולסחוט אותו. כן.
ברור, חוק נתוני תקשורת לא רלוונטי בכלל לסוג כזה של טכנולוגיה פולשנית כמו פגסוס. יכול להיות שזה טעות, אחרי זה היועץ המשפטי למשטרה ניסה להבהיר או לטעון, להמאם את התשובה, הוא טען שהוא בעצם המכתב הזה לא שיקף את עמדתו, אז אנחנו באמת בעוד כמה דקות מתחילים משיבה בכנסת, בוועדת ביטחון פנים, ואני חושב שיש הרבה מאוד שאלות
נוקבות. וצריך לומר, כדי שלמי שלא, כשאנחנו מדברים עם עורך דין גנמור, אנחנו מדברים אחרי שהמשטרה השיבה לפנייה שלו, כלומר, הגרסאות הסותרות, יש לומר, של המשטרה בפרשה, זה מסמכים רשמיים שלהם, כך שאני לא אקח להם מתגובה על תגובה על תגובה, אני כן אקריא תגובה לדברים שהביא יואב יצחק ממשטרת ישראל נמסר. משטרת ישראל פועלת אך ורק על פי חוק בהתאם לסמכויות שניתנו לכדין. כפי שנמסר, כל פעולותיה בהקשר של האזנות סתר מתבצעות רק באמצעות צווים שיוצאו כדין מבית משפט בחתימת שופט. פה חוזרים לאזנות סתר. משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות למלא את יהודה, להגן על אזרחי מדינת ישראל, בלה בלה בלה, ותפעל לסיכול ומניעת עבירות והבאת חשודים לדין, כל האמצעים החוקיים העומדים לרשותם על פי החוק. זאת אומרת, בתשובה הזאת חוזרים לאזנות סתר, אתה קיבלת תשובה אחרת, מישהו פה יצטרך להיסגר על תשובה, אני מניח, בסוף.
כן, זה קצת גורם למבוכה, שאין בעצם איזשהו מקום מוסמך שמסוגל לתת תשובה אמיתית, ויש הרבה מאוד תחושה של התחמקות וניסיון להמאם את הדברים ולהשאיר אותם בכוונה בצורה מעורפלת, ונוכח טענות כאלה, כמו שאלות בתחקיר, אי אפשר לעשות את זה, אני חושב שהציבור מגיע לתשובות מאוד יותר ברורות.
אגב, תן לי להבין, נגיד בארצות הברית, במדינות שבהן מקובל המשפט המקובל וכו', ויש יותר הגנה גם על זכויות חשודים, דברים כאלה בכלל יכולים לקרות? כלומר, איך עובד החוק, נגיד במקרה כזה, נניח בדמוקרטיות אחרות?
תראה, יש הרבה מאוד כלים שדמוקרטיות מפעילות, בעצם הורדה של תעבורה שעוברת ברשת, דרך נתוני תקשורת ומעקבים מסוגים שונים. יש הרבה מאוד עיסוק של בתי משפט בעולם סביב הסוגיות האלה, ובדרך כלל החוקים הללו מאוד מקבילים, בטח את המשטרה, קצת פחות את גופי הביטחון, אבל מאוד מקבילים, ויש גם הרבה מאוד הגנות מפני שימוש לרעה.
כן. בדיוק, אין לנו הגנות, אין לנו הגנות. של... כן, אני מסכים, הטכנולוגיה הזאת היא כלי התקפי שמיועד למלחמה באויבים, שמבקשים
נכון, לסכן את המדינה. אין לנו גם הרבה ניסיון בדיוק. לגבי שימוש בה בעולם, בגלל שהיא די חדשה, ובהחלט עליית מדרגה ברמת היכולת שלה לפגוע בפרטיות, אז אני חושב שהרבה דברים שבעבר היו למשטרות לא כך רלוונטיים לכלי הזה של רוגלה כמו פגסוס.
עורך דין גיל גנמור מהתנועה לזכויות האזרח, תודה רבה לך, אגודה לזכויות האזרח, תודה.
תודה לידרון.
עכשיו אנחנו עם עורך דין אריאל אתרי, ככל הנראה... וזה די צפוי שברגע של בלגן, שכולם עוסקים בדברים אחרים, צוללות, NSO וכו', תגיע הודעה על סגירת התיק נגד השוטרים שגרמו למותו של אהוביה סנדק. שלום עורך דין אריאל אתרי, אתם מייצג את משפחת סנדק.
נכון, שלום שלום.
טוב, לא הופתעתם מאוד, נכון?
תראה, בשלב הזה אנחנו נמצאים בגדר של שמועות, שמועות כאלה אנחנו שמענו גם כמה פעמים במהלך השנה האחרונה, זאת אומרת, בדיוק אותן שמועות. אני מחכה להחלטה הרשמית של היועץ המשפטי לממשלה, אני רק לא מבין למה הוא צריך לבוא ולהדליף את ההחלטה הזאת בצורה כזו. אנחנו מחכים להחלטה הזאת כבר שנה שלמה. אני מזכיר שהייתה בקשה לחקירת סיבות מוות שהסתיימה לפני 8 חודשים. החומר שהיועץ המשפטי לממשלה היה צריך לקרוא היה אמור, הוא לא חומר רב במיוחד. ולמה 8 חודשים הוא לא קיבל החלטה, רק אלוהים יודע, ולמה הוא חיכה לשנייה האחרונה כשהוא מסיים את הקדנציה שלו, גם זה אלוהים יודע. בכל מקרה זאת לא התנהלות להשתבח בה.
לא, זה בוודאי שלא, גם כשאנחנו יודעים כיצד מחש חקרה את האירוע הזה בהתחלה, ושמענו מראשי מחש לאחרונה, אנשים שהדברים שנעשו הם לא היו ראויים בלשון המתה. איך אתם מתכוונים להתמודד עם זה? אם באמת הוא יוחלט שלא להגיש כתב אישום, האם תעתרו לבגץ בדרישה לחייב את היועמ"ש להעמיד אותם לדין?
בשלב הראשון אנחנו לא יורים את החץ ואז מסמנים את המטרה. אנחנו נצטרך לראות את חומר החקירה. מיד לאחר שתהיה החלטה רשמית כזאת, אנחנו נבקש לקבל את חומר החקירה כדי להגיש ערר על ההחלטה הזאת. ולפי מה שנראה בחומר החקירה, אנחנו נחלקל את צעדינו.
כן, טוב, תשמע, אני דעתי בעניין ברורה, אני חושב שהדבר הזה חייב להגיע למיצוי משפטי, אף אחד, גם אם הוא עובר עבירה, ברמה הזאת לא צריך למות מנגיחה של רכב משטרה, אני גם לא, אגב, אני מתנגד להאשמת השוטרים הללו ברצח, בוודאי שזה לא היה בכוונה תחילה, אבל ההריגה שלו ומותו לא יכולים להסתיים בלי מסקנות מקצועיות ומשפטיות, בילד מת פה. עורך דין אריאל אתרי, מייצג את שפחת סנדק, תודה רבה לך שעלית אצלנו.
תודה לך.
דוד, נשאר לך דקה.
רציתי להגיד לכם, אתה מכיר את הסברות הקונספירטיביות שמסתובבות סביב NSO? מכיר אותן? יש איזושהי טענה שאומרת ש-NSO, אני מקווה, אני אומר כאן קונספירציה, כן? אין כאן, זה לא מבוסס בהגדרה.
לכאורה.
לכאורה. ש-NSO בעצם, שהסתבכה בארצות הברית, באירופה, בכל חור, היא מבקשת בעצם את ההגנה של המדינה בכל מיני דרכים, וזו הדרך שלה לתקשר עם המשטרה, וסוג של להציב לאולטימטום. אנחנו נחשוף עוד ועוד פרטים שיש לנו, שאת נתת לנו, שאנחנו מחזיקים, בתמורה לזה, תני לנו גיבוי,
אני אגיד לך משהו, אני אגיד גם ברמה ספקולטיבית, אני לא חושב שהם ככה עושים את הדבר הזה, אבל אני כן חושב שכנראה יש בלואו, מה שקרה, whistleblower מבפנים, שמוציא את החומרים, והם מוציאים את זה בתחנות. השאלה אם יש עוד תחנה על היציאה, אנחנו רואים עוד דברים.
אתה לא מרגיש שיש כאן נימה של איום כל הדרך שבה זה יוצא החוצה?
אני דורש דבר אחד, אני חושב שזה ווטרגייט, חמור מווטרגייט.
זה לא סותר.
ולא, וצריך לחקור את זה, ולא, ומי שצריך לחקור זה לא מי ששומר, לא השומרים, צריך מבחוץ. תודה רבה לדוד ורטיים, עורך מפיק אסף נבום, מעיין לויטין, הייתה אחראית על השידור, ברדיו צפון, אמג'ד בדר, ערוכים בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, אופרי גלייכמן, רון שאין, להתראות, ביי ביי.